טוב, נמשיך, יישר כוח, נמשיך בגמרא שלנו בפרק חלק. שבוע שעבר עסקנו בחבלי משיח, בדף צדיתת עמוד א' וצדיחת. אני מבקש לדלג לאחרי חבלי משיח. דיברנו בהרחבה רבה כבר, גם בשיעורים בפרק חלק, גם בהזדמנויות אחרות, על חזקיה, שראוי היה שיעשה משיח, ומפני מה לא נעשה משיח, שלא אמר שירה, ושאר הדברים בעניין חזקיה. דף צדיתת עמוד ב', הגמרא שלנו עוברת בברייתא לבנו של חזקיה, למנשה. תנו רבנן, צדיתת עמוד ב', בחלק ברבע העליון של העמוד, תנו רבנן, והנפש אשר תעשה ביד רמה. פסוק מהפרשה הבאה, בשבת הבאה, פרשת שלח. הגמרא לפני כן דרשה כי דבר השם בזה, כדבר השם ביזה, בזה הגמרא דרשה את האפיקורס, המבזה דברי התורה, יקרת, יקרת. זה היה בצדיתת עמוד א'. עכשיו הגמרא מתחילה עם הפסוק, תודה רבה צחי, והנפש אשר תעשה ביד רמה זה מנשה בן חזקיה, שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי. מנשה בן חזקיה המלך, והגמרא לוקחת אותנו פה לתכונה שאולי לא הכרנו בו. בפשטות הדברים, מנשה חוטא, מנשה עובד עבודה זרה, לא מניח מקום בלי עבודה זרה. מאידך, דרך אגב, כדאי לזכור, בימיו של מנשה, מצב החקלאות והכלכלה שנדרדר בימיו של חזקיה המלך, מרקיע שחקים. בימיו של חזקיה היה שמיר ושייט. אצל מנשה מתחילה התקדמות גדולה. אולי הדברים הולכים יחד, אולי לא, אבל המצב הרוחני אצל מנשה הוא מזעזע. והנפש אשר תעשה ביד רמה זה מנשה בן חזקיה. אגב, מעניין התואר שהברייתא נותנת לו, כאילו אנחנו לא יודעים מי זה מנשה. מנשה בן חזקיה, להזכיר את הקושי הנורא הזה, מי האבא ומי הבן. חשבתם אגב על זה פעם? חזקיה המלך, בימיו לא היה תינוק ותינוקת, מדן ועד באר שבע, או מגבת ועד אנטיפרס, נכון? שלא היו יודעים הלכות טומאה וטהרה. איזה רוחניות. אבל היה תינוק אחד שלא כל כך ידע את הכל. זה היה הבן שלו. כלומר, לא היה תינוק ותינוקת שלא עסקו בטומאה וטהרה. איזה השגה ערכית. אבל בבית זה דבר נורא. כואב אפילו לחשוב על זה. מנשה בן חזקיה זה הנפש אשר תעשה ביד רמה. צריך להבין את זה. נחזור לזה אולי בהמשך. חסידים אומרים, נוהגים לומר, ראוי היה חזקיה שיעשה משיח, אלא שלא אמר שירה. חסידים אומרים דבר עמוק מאוד, שלחזקיה הייתה תוכנית לימודים מצוינת. חזקיה עסק במה זה תוכנית פדגוגית, אי אפשר לתאר אותה. כולם למדו. אבל בבית, בזמירות של שבת, הוא לא היה אומר כלום. בניגונים, בשירה. היה תינוק אחד שהכיר את חזקיה בן עלי בית. שהכיר את חזקיה מהבית. שם לא היה ניגון. ככה אומרים חסידים. וכששם לא הייתה שירה, זה לא עבד. אבל נשאיר את זה, כאן הוא מופיע כמנשה בן חזקיה, ואני רוצה להתמקד בגמרא עצמה. שהיושבת דורש בהגדות של דופי. זאת אומרת, הוא כן עסק בתורה, אבל הוא עסק בה בשלילה, בהגדות של דופי. וזה בהמשך לגמרא שמתארת מקודם את האפיקורס המבזה דברי תורה ותלמידי חכמים. אמר, שתי שאלות היו לו, זה מעניין מאוד. וכי לא היה לו למשה לכתוב אליו האחות, לא תן תמנע. ותמנע הייתה פילגש לאליפז. זה לא מופיע ביחד, אבל זה שני פסוקים. והוא אומר, מה אכפת לי הסיפור הזה? מעניין אותי מה היחוס של, של הפילגש של אליפז, מאיפה היא באה, ואחות לא תן תמנע, מי האחות של הפילגש, מהצד השני של המשפחה, מה זה מעניין בכלל? וכי לא היה לו למשה לכתוב, נראה ברשי, בפירוש המיוחס פה לרשי, וכי לא היה לו למשה לכתוב, אלא ואחות לא תן תמנע, רשי מצד ימין, בתמיע, דבר שאינו צריך הוא. וכן היה מלגלג ואומר שכתבו משה שלא לצורך, ולקמי מפרש, דהיינו מגלה פנים בתורה. וזה דבר השם בזה. ואותו דבר הוא המשיך ואמר, אני חוזר לגמרא, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. רשי, וילך ראובן בימי קציר חיטים, והיינו נמי שלא לצורך. בהמשך הגמרא נראה שמה שלא לצורך פה, זה העניין של הבימי קציר חיטים. וימצא דודאים זה לצורך, כי הוא הרי מביא את הדודאים. אולי לא לצורך, מה אכפת לי אם זה דודאים או משהו אחר. אבל הבימי קציר חיטים בכלל מה זה מעניין אותי? יצאה בת קול ואמרה לו, תישב באחיך תדבר בבן אמך תיתן דופי, אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה כמוך, הוכיחך וערכה לעיניך, ועליו מפורש בקבלה, הוי מושכי יעבון בחבלי ישב וכאבות העגלה חטאה, מהי כאבות העגלה, אמר רבי אסי, יצר הרע, בתחילה דומה לחוט של בוכיה, ולבסוף דומה לאבות העגלה. הוא מתחיל כמו איזה חוט קטן, ובסוף אי אפשר להתגבר על היצר הרע הזה, דומה לאבות העגלה. עד כאן אנחנו נראה עוד שנייה את ההמשך, אבל עד כאן זה משונה. מה רוצים חז"ל? הבעיה של מנשה הייתה פשט בפסוק, וילך ראובן בימי קציר חיטים? כלומר, חוץ מזה הכל היה בסדר איתו? מנשה לא מניח מקום שאין עבודה זרה, ומה הבעיה האמיתית שלו? שהוא אמר שכשמוישה רבינו אמר בימי קציר חיטים זה לא לצורך. נו! ומזה באים ללמד שיצר הרע הוא כל כך נורא, הגדות של דופי, איזה כעס עליו. הוא שואל על ואחות לא תן תמנע, מה זה עושה? האמת זה באמת שאלה טובה. אפשר לשאול את זה בסגנון אחר, אבל השאלה לא רעה. מה באמת מעניין אותי ואחות לא תן תמנע? מה, אנחנו עוסקים בייחוס עכשיו של האחיות, של הפילגשים, של אליפז? איזה פירוט? מי שזוכר בפרשת וישלח את הפירוט בפרק למדבר, גם כן שאל את השאלה הזאת. מי לא שואל את השאלה הזאת שם? זה לא רק על ואחות לא תן, מה זה מעניין? אבל מעבר לזה, מן הסתם היו עוד בעיות אצל מנשה. היו עוד כמה בעיות. מכל האגדות של דופי, דווקא על שני אלה, במרכאות כפולות, התלבשו. חז"ל התלבשו דווקא על שני אלה. זו הנקודה, זו הברייתא. אחות לא תן תמנע ותמנע את הפילגש לאליפז, וילך ראובן בימי קציר חיטים, ומנשה בן חזקיה. איך זה קשור? ואז מגיעה הגמרא בהמשך, שורה הבאה, דעתן עלה, מי האחות לא תן תמנע מהי? זה מצוין. אומרת הגמרא, הוא באמת מגלה פנים בתורה, נורא והיום. אבל נו, אם כבר דיברנו על זה, אולי באמת תגידו מה הפשט, כי באמת לא הבנו את זה אף פעם. דעתן עלה, אם כבר הגענו לעניין, באמת מה זה מחפש ואחות לא תן תמנע? כלומר, השאלה לא נורא, כל כך נורא נורא. והתשובה היא נוראית. בינינו לבין עצמנו, אם מישהו היה שואל את השאלה הזאת, היינו אומרים בסדר. אם מישהו מאיתנו היה משיב את התשובה שעכשיו חז"ל הולכים להשיב, או-הו, על זה היינו עושים עסק. תראו מה אומרים חז"ל על התשובה. תמנע בת מלאכים הווי. תמנה הייתה בת מלכים. דכתיב אלוף לוטן אלוף תמנה. כך דורשים חז"ל, שהאלוף שנקרא תמנה ובאחות לוטן תמנה זה היינו אח. לא חייבים בכלל להגיד כך. תמנה בת מלכים הייתה. דכתיב אלוף לוטן אלוף תמנה וכל אלוף מלכותה בלא תגהי. אלוף פירושו מלכות, רק שאין כתר. רש"י אומר מלכותה בלא תגה שר גדול אלא שאינו מאותר. וכיוון דתמנה הייתה אחות מלך, ודאי בת מלך היא. אם היא אחות של מלך, אז המלך קיבל את זה מהמלך, והיא בת מלכים. באיה לאיגיורי, רצתה להתגייר. באתה אצל אברהם, יצחק ויעקב. מעניין איך היא צריכה לבוא לשלושתם. באתה אצל אברהם, יצחק ויעקב, בית-דין. בית-דין לגיור. ולא קיבלוה. לא הסכימו לגייר אותה. הלכה והייתה פילגש לאליפז בן עשיו. אמרה, מוטב תהא שפחה לאומה זו, ולא תהא גבירה לאומה אחרת. אתם שמעתם? מוטב תהא שפחה לאומה זו, איזה מדרגה, איזה רוחניות. בת מלכים מעדיפה להיות שפחה. היא הרי אדם מסתומם מי זה עשיו ומי זה יעקב. ואצל אליפז יש אליפז, אצל עשיו יש אליפז, הוא בכלל. והיא לוקחת את אליפז, אבל לא בתור אישה, לא לקח אותה בתור אישה, פילגש. רש"י, מוטב אהיה שפחה לאומה זו לבני אברהם יצחק. כמובן לא גורסים פה יעקב, כי עשיו הוא כבר לא בני יעקב, ואליפז הוא לא בן יעקב, הוא כבר מהצד של עשיו. שהם יראי שמיים, ולא אהיה גברת לאומה אחרת. ולכך נעשית פילגש לאליפז בן עשיו, שהיה מזרע יצחק. רגע, אז הם לא קיבלו אותה, נכון? נפק מינה עמלק דצערין הוא לישראל. יצא ממנה ממי? מתמנה ואליפז, עמלק, שציער את ישראל. למה? בלי להתבלבל הגמרא. מה הייתה עמה? דלא יבא אליהו לרחקה. מי? אברהם, יצחק ויעקב. רש"י, לא יבא אליהו לרחקה מתחת כנפי השכינה שהיה להם לגיירה. תגידו לי אתם, מה יותר חמור, השאלה של מנשה או התשובה של הגמרא? מנשה אמר, ואחות לוטן תמנה מהי. גמרא אמרה, אני יודעת מה זה ואחות לוטן תמנה. למה יש בעולם עמלק? בגלל אברהם, יצחק ויעקב. ועם זה חיים בשקט. זה בסדר. וילך ראובן בימי קציר חיטים. הגמרא לא מפסיקה, הרי שתי אגדות של דופי דרש ראובן, דרש מנשה. הראשונה, מה רוצה משה רבינו אם ואחות לוטן תמנע, והשנייה, מה רוצה משה רבינו כשהוא אומר שראובן הלך בימי קציר חיטים. אמר רבה ברבי יצחק, אמר רב, מכאן לצדיקים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל. אין פושטין ידיהן בגזל. איך לומדים את זה מפה? רש"י אומר פה, בימי קציר חיטים, לאחר שקצרו השדה, שהכל רשאים להיכנס בתוך שדה חבריהן. אם יורשה לי בשלוש שניות רק, אני כל פעם מזכיר שזה לא רש"י. יש הרבה ראיות. אחת מהן ודאי נמצאת פה.
איך הוא מסביר את בימי קציר חיטים? סתם הסבר מאוד קשה, קשה להבין מה שכתוב פה. המרגליות היה מביא מישהו מהראשונים שאומר שזה תלמיד טועה כתבו. בימי קציר חיטים, מה ההסבר פה בימי קציר חיטים? מעניין. לאחר שקצרו השדה, זה נקרא בימי קציר חיטים? בימי קציר חיטים, זה תוך כדי הקציר. זה סתם בסוגריים. הוא אומר, לאחר שקצרו השדה, שהכל רשאים להיכנס בתוך שדה חבריהם, ואז זה הפקר, והוא הלך בימי קציר חיטים, כלומר, אחרי הקציר, ומצא דודאים, הכל כבר הפקר. רשי בתורה על הפסוק, זה ודאי לא רשי הזה. כי רשי בתורה אומר, בימי קציר חיטים, שעת הקציר הייתה. ולא פשט ידו בגזל להביא חיטים וסעורים, אלא דודאים, שזה דבר ההפקר שאין אדם מקפיד בו. ממש לא רשי הזה, זה בסוגריים, רק אחת מהמון, המון, המון, זה לא אותו רשי. ראובן הולך בימי קציר חיטים, אז למה הוא לא הביא חיטים? ולא פשט להביא חיטים, אלא הלך להביא דודאים שהם הפקר. כך או כך, זה החידוש. אז האמת, זה דרשה כל כך יפה, כל כך פשוטה. מה, אם זה הייתה בעיה למנשה? מנשה נראה לנו כל כך פשוט. אם לא ניכנס, כולם זוכרים בטח את הסיפור בגמרא הלאה, שבא רב אשי באותו יום ואומר לתלמידים שלו, זוכרים? אומר לתלמידים שלו, מחר בעזרת השם אנחנו נעסוק קצת במנשה. ומחר נעסוק, כתוב שם, בחברים מנשה. זה היה ביטוי של כעס. מחר נעסוק בזה מנשה, מהחבר'ה, בחבר'ה, בחבר, מנשה. זה היה בסיום השיעור. בלילה נגלה אליו מנשה בחלום, ואומר לו, חברין קרית לן, אתה קראת לי חבר? לא חברך ולא חברה דאבוך. כך הנוסח. לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך. אגב, אבא שלו זה חזקיה. כשהוא אומר לו, לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך, הוא יודע מה הוא מדבר. והוא נבהל. תוך כדי הוא אומר לו, תגיד לי, מאיך קשר את המויצי בכלל? כשאוכלים המויצי, אתה יודע בכלל מאיפה בוצאים? ככה מנשה, שואל את רבשי. אז רבשי לא יודע תשובה, נבהל. לא עונה. מנשה אומר לו, מאיך קשר את המויצי אתה לא יודע, ואתה קורא לי חברים. טוב, אז הוא אומר לו, נו, אז אולי בכל זאת אתה תגיד לי, לפחות שנצא עם ידיעה על המויצי, אני לא אדבר עליך מחר, נגיד משהו על המויצי, תגיד, יהיה לי משהו לשיעור. אז הוא אומר לו, מאיך הדקדים בישולה, או מאיך הדקרים בישולה, יש שם גרסאות, זה דיון אולי לפי זה בהלכה, מאיפה בדיוק צריך. שואל אותו מנשה, שואל אותו רבשי, מאחר דחכמיתו כולי, היי, אם אתם כל כך חכמים, מה אתה רצת לעבודה זרה כמו שאתה רצת לעבודה זרה? עונה לו מנשה, אם אתה היית איתי, אתה היית מרים את שולי גלימתך ורץ אחריי כדי לתפוס יותר מהר. וכשאתה מדבר עליי קצת, כולם דנים שם. איש גדול מנשה, חכמיתו כולי היי. אלה הבעיות שמעניינות אותו בימי קציר חיטים, פשט בחיידר שילד ברשי לא מבין. ובאחות לא תן תמנה, על זה הוא מגלה פנים בתורה, אגדות של דופי. מה רוצים? זה הסוגיה? חסר מה להתלבש על מנשה? גמרא מסיימת, וימצא דודאים בשדה, מהי דודאים? אמר רב יברוכי, לוי אמר סיגלי, רב יונתן אמר סביסקי. רשי, יברוכי, כי אתם מתרגמינן, זה התרגום לדודאים. יברוכי, בתרגום אצלנו, כך כתוב יברוכי, ולא יתפרש מהי היא. סיגלי וסביסקי, מינין אחרין, סיגלי עקרי העשבים וממיני בשמים, והמהות של אותן עשבים, כרי סיגלי וסביסקי, נמי מין בשמים, ונוהגים לומר בפרשנות הראשונים, וכבר חזל, שיש בזה מתרופה לעקרות בדודאים, והוא הביא את התרופה הזאת, אבל זה ודאי הפקר, זה לא איזו תרופה יקרה, כי הוא הביא מההפקר, אחרת זה סותר את הדרשה הקודמת. נדמה לי שצריך להבין את הסוגיות האלה לעומק. אני רוצה רק בזה לעסוק הפעם. שתי פרשיות, שתי דמויות עוסקים פה. עשיו, אבל לא סתם עשיו, אלא עשיו בהופעה הכי מגונה, הכי מרושעת שלו. עשיו עצמו לא כל כך מושלם. אבל אליפז זה כבר מי שהולך לרצוח את יעקב כשלעשיו כבר אין כוחות. הוא המומחה. והמלאק זה כבר השכלול בתר שכלול בתר שכלול. שכלולי בתר שכלולי. זה כבר השיא של הרוע. זה משפחה אחת שאנחנו עוסקים. מהצד השני אנחנו עוסקים בראובן. בראובן בימי קציר חיטים. ומלבד שניהם מנסים להבין מה מחפש המנשה דווקא. הדודאים שמוצא ראובן הופכים להיות דבר חשוב מאוד בימיו של ראובן, בחייו, בעניינו של ראובן בכלל. הדודאים האלה יהיו מצוירים על דגלו של ראובן. אנחנו עסקנו בפרשות האלה בדגלים לפי המחנות, נכון? במחנות לפי הדגלים. לכל שבט יש צבע, ועל כל מפה יש ציור, והציור שמצויר על המפה של ראובן, ראובן אודם. זאת האבן הראשונה, אודם פיתדה וברקת. צבע מפה שלו צבוע אדום, ומצויר עליו דודאים. צבוע אדום ומצויר עליו דודאים. הרבה דברים אנחנו רואים אצל ראובן. ראובן עשה דברים גדולים מאוד. ראובן מבקש להציל את יוסף. ראובן, דווקא הדודאים מאפיינים אותו יותר מכל דבר אחר. אצל יהודה מצויר אריה. אצל יששכר מסויר גרמי השמיים, כי מבני יששכר יודעי בינה לעתים. למה הדודאים הם האפיון של ראובן? וימצא דודאים בשדה. ומה זה דגלו האדום של ראובן? ואני אגיד לכם למה אני הולך לשם. כי בשתי דמויות עוסקים פה, בעשיו וראובן. שתי בנות היו ללבן, לאה ורחל. והנה לאה רכות, ולאה הייתה בוכה כל ימיה, כי היא ידעה שהיא צריכה ליפול בגורלו של עשיו. כי כך אמרו כולם, הבכור לבכורה, והצעיר לצעירה. ליצחק יש שני בנים, ללבן יש שתי בנות, והם צריכים הבכור לבכורה והצעיר לצעירה. כשראובן נולד ולאה קוראת לו ראובן, היא אומרת, ראו מה בין בני לבין בן חמי. שימו לב להבדל בין בכור לבכור. לאה הבכורה, שכל ימיה מתיירת שמא טיפול בגורלו של הבכור עשיו, והיא באמת ראויה לבכור. רק מפני שיעקב קנה את הבכורה, הוא זוכה בסוף בלאה. אגב, לא מספיק זה שיעקב קנה את הבכורה. הוא צריך לעבור עוד שלב כדי לזכות בלאה. הוא צריך גם את הבכורה לקחת מעשיו, וגם את הברכה לקחת מעשיו. רק עכשיו, כשהוא גם עשיו וגם יעקב, הוא צריך גם את לאה וגם את רחל. אלמלא היה יעקב נעשה לעשיו, כלומר, לבחור עם הברכה המיוחדת של עשיו, עוד נדבר על זה עוד מעט, לא הייתה לאה יכולה להתאים ליעקב. ויהב יעקב את רחל ברור לגמרי, כי ההתאמה הייתה של יעקב לרחל ושל רחל ליעקב, הצעיר לצעירה. המפגש הראשון עם רחל הוא מפגש עם רועת צון, בדיוק כמו יעקב. עשיו הוא איש השדה. עשיו הוא איש צייד. דם, זה עניינו של עשיו. הוא צייד. ויעקב הוא יושב אוהלים. יושב אוהלים כי פשוטו, עוד לפני שהוא רואה את אוהל לבן ואת צונו. יושב אוהלים זה שהוא ראה את הצון גם אצל אביו, אצל יצחק. יצחק היה איש השדה. לא יעקב. יצחק היה וייצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ויצחק ידע בדיוק מי זה עשיו. ויצחק הקדוש קודש קודשים הזה רוצה לברך דווקא את עשיו, כי צייד בפיו. הוא מכיר את עניין השדה של עשיו, והוא רוצה להוציא מהשדה הזאת של עשיו את השדה המקודשת שיצחק רוצה ללמד את עשיו איך להגיע אליה. זה לא יהיה קל. זה סיפור קשה מאוד. אמרנו יותר מפעם. עשיו לא מצליח לעשות שום דבר עם כל הבלופים של איך מאסרין את המלח. איך הפסוקים מיד לפני הברכות? כשהוא מנחתן שם עם שתי האנשים החיתיות, יהודית בת בעירי ובוסמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. חז"ל בשאלה מוזרה מאוד במדרש שואלים, איני יודע למי היו מורת רוח יותר. נפקא מינה, אבא ואמא יצחק ורבקה, איני יודע למי היו מורת רוח יותר? זה שאלה זאת בכלל. יצחק שכל ימיו שומע את אביו אברהם אומר, רק לא אישה מפה. רבקה שהולכת משם ליצחק, ובבית מגדל הבן הבכור שלהם שתי נשים חיתיות, והן מקטרות לאלילים, ומהאשן של הקטורת לאלילים מקהות עיניו של יצחק והוא מתעבר. נפקמינה למי היו מורת רוח יותר? אומר המדרש, מדכתיבה תהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, מכלל דליצחק יותר. יצחק ידע בדיוק מי זה עשיו. ויצחק ידע לאן תכונת השדה יכולה להוביל. ורק יצחק, יותר מכל אחד אחר, אין אף אחד באבות שיכול ככה. רק יצחק ידע ללמד איך מהפכים את יסוד השדה לתכונה הכי מקודשת. ומרוממים את יסוד השדה לתכונת הקודש, שממנה אפשר להוציא את הברכות הגדולות שהוא רוצה להוציא מעשיו. בשביל זה הוא שולח את עשיו לשדה. אתם זוכרים מה הוא אומר לו? צא השדה. וצודה לי צייד, ועשה לי מטעמים, ואוכלה. הפסוקים כולם צריכים להיות מובנים לכולנו. הוא אומר לו, אני רוצה לברך אותך, נכון? ועשה לי מטעמים ואוכלה, למה בעבור? תברכך נפשי לפני מותי. זה מעניין מאוד. כדי שאני אוכל לברך אותך, אז מה אני רוצה? אוכל. מאוד רוחני, אבל לא סתם אוכל, אוכל, אוכל. צא השדה וצודה לי ציד, שיהיה טרי, שיהיה טוב, ועשה לי מטעמים. רבקה עוד יודעת איזה הוא רצה כאשר אהב אביך, ככה, סטייק, סטייק. הוא בן 123, יצחק, לפני מותי. ועשה לי מטעמים ואוכל הבעבור, תברך איך הנפשי. רד"ק אומר שביקש שתחול עליו השראה, כמו שביקש שאול שדוד ינגן. זה יפה, אבל מה אני אגיד לכם? נראה לי שאני גם קצת יותר רוחני. הוא אומר, כמו ששאול אמר, הוא רוצה לשמוע כינור, ככה הוא אמר, אני רוצה לאכול סטייק. בסדר. שר, אני יודע מה. אולי מכאן לטיש ולסעודות, ויכול להיות. מה? יצחק שולח את עשיו ואומר לו, אני אלמד אותך איך צדים צעיד, ואיך מרוממים מהאוכל הכי אוכל שיש בעולם, חק על תפוחים קדישים. אני אלמד אותך איך עושים את הכל קודש. אין חול בעולם. אין דבר כזה בכלל. אני אקח אותך עם החיטיות שלך. עם העיניים שלי שיתעברו מזה. ואלמד אותך איך מרוממים את השדה לרום המרומים שיכול להיות. אבל תעשה לי טובה. צא השדה וצוד עלי צייד. ועשיו הולך, דיברנו פעם, והולך יצחק, והלך עשיו, ומה הוא עושה? והוא הולך לצוד צייד, ועוד מילה אחת בפסוק, לצוד צייד, להביא. אומר רשי במקום, יצחק אמר לעשיו, צוד עלי צייד מן ההפקר ולא מן הגזל. והוא הולך ואומר, נראה, יהיה מן ההפקר, אם זה נוח, למה לא? אין לי בעיה מהותית עם זה שזה הפקר. יהיה מהגזל יותר טוב, מה? אבא רוצה סטייק, תביא סטייק, נגיד שזה היה מההפקר. נשאל אותו גם קצת על המלח, איך לאסר מלמעלה. כי עשיו עוד לא תפס את זה. אתם זוכרים מה עשה ראובן? למה הוא הלך בימי קציר חיטים? למה הוא הלך בימי קציר חיטים? כדי להביא מההפקר. לא לגזול חיטה. ודגלו של ראובן אדום. ופחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך. ומה בין בני לבין בן חמי? ראובן הוא בכור כמו שעשיו הוא בכור. ודגלו הוא אדום כמו שעשיו הוא אדום. הוא אדום. הוא אבי אדום. הוא העליתי נינה מן האדום האדום הזה. לא שרק שאשתו הראשונה של יעקב היא לאה הבכורה, בנו הראשון של יעקב הוא האדום האדום, ראובן. אבל ראו מה בין בני לבין בן חמי. הוא הולך בימי קציר חיטים ומוצא דודאים בשדה. יעקב צריך להפוך להיות גם עשיו וגם יעקב. כי כיוון שטעה יצחק, כך אומרת רבקה ברוח הקודש, לא לעתיד לבוא, אלא בהווה. ועשיו לא ראוי להיות האח שמטפל בשדה ויעקב האח הרוחני. פעם דיברנו בזה, כך רצה יצחק לייצר את העולם. יהיה עשיו ויהיה יעקב. כמו יששכר וזבולון. יהיה עשיו איש השדה, יהיה עשיו שיאכיל את יעקב, ויהיה יעקב שיוכל. ואם יהיה עשיו שיאכיל את יעקב ויעקב שיוכל, כך הם נולדו. עשיו גדול ושעיר, ויעקב אוחז בעקב אחיו, וכך בנוי מצב נורמלי של יששכר וזבולון, פילי פלאות. איי, עשיו מושך דומיננטית יותר מדי אל הצייד ואל הגזל, זה סיכון של השדה. אני אלמד אותו. ויעקב מזדהה מאוד עם יצחק. אתם זוכרים מתי עברה הבכורה? כשהתפקידים הוחלפו. פתאום עשיו מבקש מיעקב, אתה תאכיל אותי. והאדום האדום הוא שלך.
ואני עייף, ואתה עם הכוח. ויעקב מתחיל לשמוע שיכול להיות שאולי אמא צודקת. אולי יש לו שני תפקידים. אולי בניגוד לכל האבות, גם לאברהם ולא רק ליצחק, אולי יש לו שני שמות בעולם. לאברהם אין שני שמות. פעם היה לו שם אחד, ואחרי זה נגמר ונהיה לו שם שני. אבל ליעקב יהיו שני שמות. ואולי לכן הוא צריך גם את לאה וגם את רחל. יעקב לומד את זה לאט לאט, זה קשה לו. לאט לאט הוא לומד את זה. וכל עוד לא נולד יהודה, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, כל עוד לא נולד הבכור והמלך לבית לאה, לא יכולה רחל להרות. ההופעה של יעקב דרך רחל לא יכולה להגיע. הכאב גדול מאוד בבית. עד שיום אחד הולך ראובן הבכור לבית לאה, ובימי קציר חיטים מוצא דודאים בשדה. הבכור שהולך לשדה הוא לא הילד של רחל שהולך לראות את הצון. הוא הילד של לאה. ורחל רואה ועיניה כלות. והיא מבקשת מלאה, תני נא לי מדודאי בנך. אני רוצה קצת מהדודאים האלה של השדה. אולי זה מה שאני צריכה כדי להתחבר עם יעקב. ואז מופיע הפסוק המופלא, ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אלי תבוא. ויבוא יעקב מן השדה בערב, רק אצל אדם אחד זה נאמר, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. אז לא מכרו דודאים, אלא מכרו בחורה. אתם מבינים מה קרה פה? עכשיו כבר בא יעקב, איש האוהלים, מן השדה בערב. הוא בא מן השדה, הוא לא עייף. עברו מאז ימי מכירת הבכורה כמעט 80 שנה. הוא לא עייף. עשיו היה עייף מהכל. יעקב לא עייף. ולאה ורחל מחכות לו. השדה והבית. האדום, בית לאה ובית רחל, אפרים ויהודה, אשר יבנו שתיהם את בית ישראל. ותצא לאה לקראתו, כי לאה היא היוצאת. ותצא דינה בת לאה לראות בבנות הארץ. זוכרים את רשי הנורא שם? ותצא דינה בת לאה, כביתה כך אמה. היא יוצאת, אמא שלה יצאה. מה הביטוי? היציאה היא הביטוי שוב של הכוח הזה ללכת אל השדה עם הסיכונים הגדולים ועם הכוח לרומם את השדה. ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני. רחל יודעת שהיא מתעכבת, אבל היא קיבלה מדודאי השדה. והיא תראה מה יהיה עם דודאי השדה, זה עוד ישפיע. הדודאים של השדה, זאת הסגולה.
מה יוצא מהלילה הזה? אתם זוכרים?
מהפגישה הזאת יוצא יששכר וזבולון. מה שהיה צריך להיות מיעקב ועשיו יוצא עכשיו.
אבל זה לא נגמר ביששכר וזבולון. ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה, ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה, ותילד את יוסף.
הדודאים היו הפתיחה לחיבור של מלכות לאה ומלכות רחל.
הדודאים הופיעו את יששכר וזבולון בעולם. כל הבית הזה עמד מלדת ביהודה. הכל נעצר. השפחות, האימהות, הכל נעצר. עד שהגיעו הדודאים לעולם. ואת הדודאים האלה העביר ראובן. כמה קדושה צריך להתמלא כשמתחילים לנסות להבין איזה הבנה שבאמצע פסוק נעצר. רק כדי להבין מה רוצה ראובן כשהוא מחליף את המשכב עם בלהה כשרחל מתה. כשלאמה. רק להבין מה הוא רוצה שם. מה התפקיד של הבכור הזה כשהוא דן איפה רחל מופיעה ואיפה לאה מופיעה? מה התפקיד של האיש הקדוש הזה כשהוא דן איך הוא מציל את יוסף? כי הוא אחראי על הבן לשבט רחל. מה התפקיד של ראובן שהוא אומר, אני רוצה להציל את בנימין, כי הוא אחראי על הבן האחרון לשבט רחל? מה התסכול של ראובן שלא מצליח, לא אצל יוסף ולא אצל בנימין? ומביא לעולם את יששכר ואת זבולון ואת כל ההמשכיות שיכולה להופיע את יוסף ואת בנימין ואת הכל. ילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. וכי לא היה לו למשה לכתוב אל הזה, שואל מנשה. מנשה בן חזקיה הוא מלך. בזמנו כבר לא היה שמיר ושייט. הכל היה חזק. הכל היה עוצמתי. הוא לא הבין את הדרשה שבימי קציר חיטים זה לא לקחת מהגזל. הוא לא הבין את הדרשה שאם אין את בימי קציר חיטים, אין לשבט יהודה מה לעשות. מנשה בן חזקיה זה הנפש אשר תעשה ביד רמה. כי הוא היה דורש הגדות של דופי על וילך ראובן בימי קציר חיטים. זה גבלת. מנשה בן חזקיה לא קלט איך לוקחים את כל העוצמה הזאת והולכים לקחת דודאים רק מההפקר, בשיא העדינות, בשיא התהרה. מנשה בן חזקיה זה הנכד של עדינו העצני, של דוד המלך, שלימד את העולם כולו איך אפשר לעדן את עצמך כשאתה בטח תורה כתולעת, ולהקשות את עצמך כשאתה במלחמה כעץ. ומנשה היה נפש אשר תעשה ביד רמה. אז שני פסוקים הוא לא הבין, אחד עוסק בראובן, בדיוק בו בימי קציר חיטים, בדיוק לגבי הדודאים, שכולם מנסים להבין מהם, יברוכי, סיגלי, סביסקי, הפקר, עם סגולה להופיע בעולם את יששכר וזבולון ואת רחל ולאה. אבל הדרשה לא מתחילה שם, היא מתחילה אצל עשיו. וכאן זה הדבר המופלא. תמנע בת מלכים הייתה. תמנע בת מלכים הייתה, ולעניות דעתי מנשה גדול בעולם היה, גדול מאוד. הוא ידע את הדרשה של בימי קציר חיטים על ההפקר. היא לא דרשה כל כך קשה. אפשר להגיע אליה.
סתם בשאלות שהיינו שואלים ומנסים, היו מעלים את האפשרות הזאת. היא לא כזאת דרשה קשה. בימי קציר חיטים, באמת, מה זה משנה? סתם תיאור חקלאי? לא להביא מה... וכל מי שזוכר איך יצחק שולח את יסב כדי שיביא מההפקר. כך זה לא חדש, זה לא רחוק. הבחור, הבחור, עניין הבחור, כל עניינו של הבחור, אנחנו בפרשיות במדבר נסו בעלותך כל הזמן בהחלפת הלוויים והבחורים. שוב בפרשה שלנו נתונים נתונים הם עלי. הבחור שיכול להיות הסכנה הגדולה ביותר כי הוא מחזיק מהבחורה שלו. והבחור שיכול להיות קדש לי כל בחור. הבחור שיכול להיות הקדוש, הקדוש הפדוי, הקדוש שמביא את כל המעשרות ואת כל הקורבנות, נערי בני ישראל שהולכים להקריב את הקורבנות בהר סיני, אלו הבחורות. אותו דבר קורה עם עשיו. תמנה רואה את העם הזה. אומר הרשי, המיוחס לרשי, רוצה להיות שפחה לאומה זאת שהם יראי שמיים, ולא יהיה גברת לאומה אחרת. היראת שמיים הזאת של האומה הזאת, את זה מבקשת עכשיו לראות תמנה. ממנה יוצא המלאק, איך זה קורה? גר, יש אליו יחס קשה. מצד אחד, גדולי 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 העולם הם גרים. עקיבא בן יוסף. רות, אמא של מלכות. מנשה בן חזקי עצמו מופיע בעולם מפני שהסבתא רבא שלו היא גיורת מואביה. הגר לא היה בהר סיני, גם אבותיו לא עמדו שם. אז איך בכל זאת הוא קשור אלינו? כי אי הוא לא חזי, מזלי חזי. הוא לא היה שם, אבל הנשמה שלו, המזל שלו. אתם מבינים למה הוא יכול להיות גדול מאיתנו? כי הוא קשור לא מהצד של ההופעה החיצונית. הוא לא קשור מצד הקשר של הגוף. הוא לא קשור מצד הייחוס של סבא. הוא לא גדל בבית ספרנו. הנשמה שלו היא מבית הספר של הנשמות הטהורות שלנו. זה מעולם לא התלבש בגוף, עד שהוא בא להלביש את זה בגוף. גר זה כוח רוחני נשמתי עצום שצריך להבין אותו טוב. תמנה רוצה להתגייר. אברהם, יצחק ויעקב לא מקבלים אותה. אבל הרצון הזה לגירות ממשיך להיות קיים. היא אומרת, מוטב ויהיה שפחה לאומה זו ולא יהיה גבירה לאומה אחרת. היא נהיית פילגש לאליפז. הכי רע מכל בית אברהם ויצחק. הכי רע שיש. ואז יוצא המלאק. והמלאק, עכשיו אנחנו מבינים את מה שאנחנו תמיד יודעים. המלאק הוא לא עוד עם עם גוף שנלחם על הגוף שלו. המלאק הוא לא עוד עם בין העמים שנלחם על הטריטוריה שלו, על הידיים והרגליים שלו. המלאק הוא ראשית גויים המלאק. המלאק הוא הנשמה של הגויות. המלאק הוא השורש, הרוח. המלאק זה לא טריטוריה, המלאק פעם ברפידים ופעם בגלבוע ופעם בערי המלאק ופעם בפרס בשושן. המלאק נלחם בכיסא השם.
כשרוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא מלך יושב על כיסא של שירת הים בקריאת ים סוף, והשם ימלוך לעולם ועד, ושמעו עמים ירגזון, ובאים להמליך את הקדוש ברוך הוא ולהוציא אותו מגלות מצרים ואותנו מגלות מצרים, ואף אחד לא מעיז לקפוץ לאמבטיה הרותחת, אז מגיע המלאק, כי המלאק לא נכווה, נכווה מי שיש לו גוף. המלאק לא נכווה במים רותחים, אין לו גוף, הוא הראשית גוי, הוא הביקורים של הגויות, הוא הביקורים של כל מה שמעכב את ההופעה של מקדש השם בעולם. לכן הוא בכלל לא יכול להסתפק במשהו שהוא פחות מכל עם ישראל, אנשים, נשים וטף. אל תטעו, לא כי הוא רוצה הרבה אנשים, נשים וטף, כי הוא רוצה את השורש, והוא יודע את השורש. הוא יודע לבוא לאחשוויראש המלך הפרקטי ולהגיד לו, אדוני המלך, נדמה לך שאתה יודע מה זה יהודים. אתה יודע מה זה יהודים? ישנו עם אחד, מפוזר, מפורד, זה הכל פאטה מורגנה, הכל הטעיה, הם אחד. תפזר אותם למיליארד תאים, הם אחד. אני רואה את האחד שלהם. רק אני אדע איך להגיע אל האחד הזה עד הסוף. לי יש את הכוח. אני אמן בן עמדת האגגי. רק אני ידע להגיע אליהם בדיוק. ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. לשורש הזה שנקרא ראשית בראשית ישראל, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. לשורש הזה יש מקבילה, המלאק. בהפוך על הפוך, זה נורא להגיד את זה. מאיפה זה בא? מאיפה יש כוח למלאק? רק מאברהם, יצחק ויעקב. איך יכול להיווצר דבר עם כזה כוח? איך יכול להיווצר דבר עם שורש? איך יכול להיווצר דבר שהוא ראשיתי כל כך? תמנע בא לאברהם, יצחק ויעקב ולא גירוע. והיה להם לגיירה. אבל העוצמה הזאת של המלאק הייתה כל כך חזקה, שאפילו אברהם, יצחק ויעקב לא יכלו לראות עד שם. מחות תמחה את זכר המלאק, כתוב, מתחת השמיים לא תשכח. אומר הרב זצל במידות הראייה, והדברים הם על פי ספרים קדושים פנימיים. גם המלאק אינו נמחה כי היא מתחת השמיים. אבל למעלה, למעלה מן השמיים, שם בשורש למעלה, גם השורש הזה צריך לתקן אותו. אתם שומעים? אברהם, יצחק ויעקב ברוח קודשם שרואים את המלאק הולך להיווצר פה, גם אברהם, יצחק ויעקב מגיעים עד לשם. ולא קיבלוה. יש בתמנע איזה DNA כזה לגלות את השורשיות. היא רוצה להתגייר, היא מצד הנשמה, היא מהצד הרוחני. באתה אל אברהם, יצחק ויעקב, הם לא בידין, הם גם לא יכולים לשבת בתור בידין, הם קרויבים. באתה אל אברהם, יצחק ויעקב, בא אל הבידין של שלושת האבות. בא אל הבית-דין של שלושת האבות, שלושה נקראו אבות. אין יותר שנקראים אבות. רק שלושה נקראים אבות, אחר כך זה שבטים. אבות זה השורשים של כל העם. תמנע הולכת אל השורשים, אל המראש צורים אלינו. היא הולכת אל השורשים ומבקשת להצטרף, כי היא יודעת את הלא יודעת או מודעת או לא יודעת. היא שורש. היא באה ואומרת, נכניס את השורש העמלאיקי לשם. אברהם, יצחק ויעקב אומרים, זה עוד לא הגיע הזמן. מתח עצום. לקבל את תמנה או לא לקבל את תמנה. ויצא ממנה המלאק דצערינו לישראל. מנשה בן חזקיה שואל, וכי לא היה לו למשה לכתוב אל הבאחות לוטן תמנה, זה מעניין אותי בכלל. וחז"ל אומרים, דעתן עלה מי את והאחות לא תן תמנה מהי? ומתחילים את מה שיופיע אחרי זה עם ראובן, מכיוון אחר לגמרי. עשיו הוא בחור עם כוחות. ואחר כך בא הגדול שלו אליפז. והגודל הזה יכול להוציא את הדבר הנורא ביותר, את המלאק. ומולם הופיע ראובן עם הדגל האדום, עם הדודאים של ההפקר מימי קציר חיטים, עם הכוח לקחת את הקטן והגדול ולחבר אותם ביחד, להעביר את הדודאים של השדה לרחל ולתת מרחל ללאה את הכוח לפתח את יששכר וזבולון, ולהחזיר את הכוח חזרה לרחל, הדודאים שעשו את המהפכה הגדולה. ראובן שידע להיות משועבד גם לבנימין, גם ליוסף, שני הפסוקים האלה לא הבין מנשה. ומי שלא הבין את שני הפסוקים האלה הגיע לאן שהגיע. מנשה היה גדול עצום. כשרבשי מדבר עליו בחלום, אז מנשה שואל אותו, תגיד, אתה יודע מאיפה פותחים המויצי? אומר המהר"ל, שאל אותו, אתה יודע משהו בענייני הראשית? ראשית אריסותיכם תרימו? אתה יודע מה שאני יודע בענייני ההתחלה של הכל, השורש של הכל, הראשית של הכל? אתה יודע איזה כוחות רוחניים עפים בעולם גרמו לי להגיע לאן שאני הגעתי? אתה יודע מהיך שר את המויצי? רש"י רואה את העוצמה של מנשה ונבהל. מנשה בן חזקיה זה כוח אדירים, כוח אדירים, שמחמת שלא ידע לתפוס מה רצה משה רבינו בבימי קציר חיטים העדין הזה של ההפקר, לקח את הכוחניות ולא ידע לתת בתוכה את אותו פן ערכי, פן רוחני, שיוכל להביא אותו להמשיך את חזקיה. הגדות של דופי שחז"ל ראו אצל מנשה הם לא שתי דרשות שהיה להם מה לדרוש בהם. זה עולם שלם ומלואו שיכול להסביר את עניינו של מנשה. חזקיה ומנשה, מנשה בן חזקיה, הם שני הכוחות שלא הצליחו לחבור אחד עם השני. בימיו של חזקיה לא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא ידעו טומאה וטהרה. אבל איך אמרנו? מכנף הארץ זמירות שמענו, צביל הצדיק, אומר ישעיהו. מה יהיה עם הקרקע? מה יהיה עם החקלאות? מה יהיה עם השדה? למה השדה מעלה שמיר ושייט? זאת הייתה התלונה על חזקיה. למה לא כל ההוויה אומרת שירה? למה תינוק ותינוקת יודעים טומאה וטהרה, אבל צמח השדה לא אומר שירה? בכוח התורה מצליח להכריע חזקיה את 180 אלף חיילי סנחריב. וחובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אבל הצורך של השדה, הצורך של הגידולים בקרקע, הצורך של האדמה שנותנת פירותיה, הוא לא צורך מגונה, הוא צורך קיים. אפשר לתבוע מכל התינוקות, מדן ועד באר שבע, להגיד טומאה וטהרה בעל פה. אבל דווקא בבית שלך יגדל הבן הענק הזה שיבטא את הצורך שהאדמה כן תיתן מחדש את פירותיה. והוא לא למד לחבר את זה. הוא יחזיר את הכלכלה הגדולה, את התבואה והאיבול, אבל יפיל את הכל. את כל הרוחניות, עד לעבודה זרה הגדולה. וזה יהיה לכלכלה בקוף עצומה. מה יסוד הקושי של מנשה? שני פסוקים. ואחות לא תן תמנע, וילך ראובן בימי קציר חיטים. אילו היה יודע עשיו ללכת אל השדה לצוד ציד, כמו שאמר לו יצחק, לחזור מן השדה ולהיות כמו שחשב יצחק שעשיו חזר. זוכרים מה יצחק חשב? ראה, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ראה. וכי יש לך ריח מגונה משטף העיזים? מה הוא כל כך התפעל? מילא הסטייק, אבל מה אתה נהנה מהריח? זה מסריח. ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אין לך ריח מגונה משטף העיזים, רשי, אבל כיוון שנכנס, נכנס, וריח גן עדן נכנס. כדי לדעת לזהות ריח גן עדן צריך להיות אחד שרגיל בריחות של גן עדן. יצחק ידע איך זה נראה ריח גן עדן. רק טעות אחת הייתה לו. אבל זה לא חשוב. זה לא היה עשיו. זה היה יכול להיות מצוין, אבל זה לא היה על הכתובת הנכונה. הכל נכון, רק זה היה יעקב. זה מה שרצה לעשות יצחק לעשיו. וכיוון שלא ידע עשיו לקבל את זה, הלך ונעשה לאליפז, ואת השורש האדיר שיש בו הלך ונעשה לעמלק. ראובן, שידע לעשות את זה, הלך והביא את הדודאים לעולם. אילו היה חזקי הנעשה משיח, והיה אומר שירה והארץ הייתה אומרת שירה, היה שלב הדודאים מגיע כבר לקיצו. הכל היה מושלם. שמיים וארץ היו נושקים מהדדי. הכל היה שלם, יוסף ויהודה, הכל היה בשלימות. אילו היה חזקי האומרת שירת הארץ והשמיים ביחד. מכיוון שלא אמר, נוצר מנשה בן חזקי שביקש את הכיוון ההפוך. חטא בראובן, חטא בהבנת, אי-הבנת חטאו של עשיו, והיה דורש בהגדות של דופי, שכאשר מבינים אותם, מבינים ממה מגיעה המציאות של מנשה. כאשר מבינים את הקלקול הזה, נדמה לי שאפשר להבין תמיד על אחת כמה וכמה היום, מה גם צריך להיות יסוד התיקון מזה. ערב טוב ומבורך.